שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות שכנים, בפרק העשירי, ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מרחיקין את העגלן מן העיר 25 אמה, ובחרוב ובשקמה שענפיהם מרובים ומתפשטים למרחק גדול יותר 50 אמה. מפני נוי העיר, שנוי הוא לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה, וכל אילן הנמצא קרוב לעיר בפחות מזה קוצצין אותו. ואם האילן קדם, נותנים לו בני העיר את דמיו. קוצצו איש מאנשי העיר, ואחר כך מקבץ דמיו מאנשי העיר, ומשלם לבעל האילן. אם היה הדבר ספק, ולא נודע איזה מהן קדם, אין לו לבעל האילן דמים, אלא נוטל עציו והולך. שאת האילן יש לקצוץ על כל פנים, בין קדם האילן, בין קדמה העיר, וכיוון שנקצץ, לגבי הדמים אומרים לו, אבי ראיה שהאילן קדם וטול דמים. הלכה ב', מרחיק גורן קבועה מן העיר 50 אמה, כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני העיר, כי בעת שזורק את התבועה לגובה, התבן אף למרחוק. וכן לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו, אלא אם כן היה לו 50 אמה לכל רוח, כדי שלא יזיק התבן לנטיעות חברו, או לנירו, לשדה החרושה שלו, שהתבן חודר לנטיעות ומייבשן ומקלקלן. הלכה ג' מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי, מקום עיבוד אורות, מן העיר, 50 אמה. הלכה ד' ואין עושים בורסקי אלא למזרח העיר, מפני שרוח מזרחית חמה וממעטת הזק ריח עיבוד האורות. הלכה ה' מי שבא לעשות משרה של פשטן, מים ששורים בהם פשטן, בצד ירק של חברו, שרי מי המשרה נבלעין בארץ והולכין ומפסידין הירק, או שנטע כרישין, קרתי, קרוב מן הבצלים של חברו, שהן מפיגין טעמן, כלומר ממעטים את חריפות הבצל, או שנטע חרדל בצד כברת דבורים, שרי הדבורים אוכלים מעלים ומפסידין הדבש, שאכילת החרדה נותנת חריפות וחדות בדבש ומקלקלת אותו. בכל אלו וכיוצא בהן אינו צריך להרחיק בכדי שלא יזיק, ועל הניזק להרחיק את עצמו אם ירצה עד שלא יגיע לו הנזק, שזה בתוך שלו הוא עושה, והנזק בא לחברו מאליו ולא מידי המניח. במה דברים אמורים שאינו מרחיק? בשהיה הנזק בא מאליו אחר שיפסקו מעשיו של מזיק, אבל אם היו מעשיו של זה שעושה ברשותו מזיקין את חברו בשעת עשייתו, הרי זה כמי שמזיק בידו. למה זה דומה? למי שעמד ברשותו וירח חיצים לחצה חברו ואמר, ברשותי אני עושה, שמונעין אותו. וכן כל ההרחקות האמורות למעלה בעניין זה, בפרק זה ובפרק הקודם, אם לא יחיקן, הרי זה כמי שהזיק בחיציו, כאדם הזורק חץ ומזיק על ידו, שפעולה זו מיוחסת לאדם ונקרא מזיק. לפיכך, צריך להרחיק משרה מן הירק וקרישים מן הבצלים וחרדל מן הדבורים, 3 ספחים או יותר מעט, כדי שלא יהיה הזק בידיים. אבל להרחיק עד שלא יבוא הנזק מאליו, אינו צריך. הלכה ו' בעל עלייה שהיה שופך מים על רצפת העלייה והם יורדים על הדר בבית למטה, אם הייתה שם עזיבה שהמים קלים בה בעת שפיכה, שכבתית שהמים נספגים בה, ואחר שיפסוק העליון מלשפוך, יבלעו המים וירדו וינטפו על התחתון, צריך התחתון לתקן ולהרחיק עצמו מן הנזק. ואם אין שם עזיבה, אלא כשישפוך ירדו המים מיד, הרי זה כמזיק בחיציו, והעליון מתקן או ימנע מלשפוך, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, מי שהיה לו בור בתוך שדהו, בא חברו ונטע אילן בתוך שדהו קרוב לבור חברו, אין בעל הבור יכול לעכב עליו ולומר לו, הרי שורשי אילן נכנסים לבור שלי ומפסידים אותו, שזה נזק הבא מאליו הוא לאחר זמן, ובעת שנטע אינו מזיקו, וכשם שזה חופר בתוך שלו, כך זה נוטע בתוך שלו. וכן ראובן שחפר בור וירד ומצא שורשי אילן של שמעון בתוך שדהו, קוצץ וחופר והעצים שלו, ואם היה קרוב לאילן שמעון בתוך 16 אמה, השורשים של שמעון, שעד מרחק זה השורשים יונקים מהקרקע של שמעון, וקוצצן ונותנן לו. דמיינו צריך לחפור בור ויצאו השורשים של שמעון לתוך שדהו, הרי זה מעמיק שלושה טפחים כדי שלא יעקב המחרשה, שהמחרשה מגיעה לעומק שלושה טפחים. וכל שורש שימצא בתוך שלושה טפחים קוצצו, ואינו חושש שמא ייבש האילן של חברו, שזה בתוך שלו הוא חופר. הלכה אחרת אומר הרמב״ם, מי שהייתה שדה חברו נטועה גפנים או שער אילנות, ובא הוא לנטוע בתוך שדה וגפנים בצד גפנים או אילנות בצד אילנות, צריך להרחיק 400 כדי עבודת השדה, שכשיחרוש את אילנותיו לא יצטרך להכניס מחרשתו לתוך שדה חברו. במה דברים אמורים? בארץ ישראל, שאדמתה שמנה והשורשים מתפשטים למרחק רב יותר. אבל בחוץ על הארץ ירחיק בין גפנים לגפנים שתי אמות, ובין גפנים לשאר אילנות, או בין אילנות לאילנות, 400 בכל מקום. היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר, וזה סומך לגדר בכל מקום. מי שהיה אילן חברו נוטה לתוך שדהו, קוצץ מלוא מרדע על גבי המחרשה, כלומר קוצץ את הענפים עד גובה של מקל העץ שמנהיגים בו את הבקר בזמן החריש, כשהוא עומד על גבי המחרשה, כדי שלא יעקבו אותו ענפי אילנות בחרישתו. ובחרוב ובשקמה, שיש להם צל מרובה ומזיק לשדה, קוצץ כל הנוטה עד שיש שקול כנגד המצר, קוצץ את כל הענפים הנוטים מעבר לגבול שבין השדות. וכן אם היה נוטה על בית השלהין, על השדה הזקוקה להשקיה של חברו, או על בית האילן, קוצץ את כל הנוטה עד שיש שקול כנגד המצר. שצל האילנות מזיק לשדה השלחין ולאילנות, מפני שהוא מונע מהם את הטל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין הלכות שכנים בפרק העשירי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין הלכות שכנים בפרק 11 ובו 7 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שעשה גורן שאינו קבוע בתוך שלו, או קבע בית הכיסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר וכיוצא בהן, צריך להרחיק כדי שלא יגיע הישן או ריח בית הכיסא או האבק ועפר לחברו עד שלא יזיקו. אפילו הייתה רוח היא שמסייעת אותו בעת שעושה מלאכתו, ומולכת העפר או נאור את הפשטן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחברו, הרי זה חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא יזיקו, ואפילו על ידי הרוח המצויה, שכל אלו כמי שיזיק בחיציו הן. הלכה ב', אף על פי שהוא חייב להרחיק כל כך, אם הוליכה הרוח המצויה את המוץ והאפר והזיקה בהן, הרי זה פטור מלשלם, שהרוח היא שסייעה אותו, ואין נזק זה בא מכוח המזיק עצמו. הלכה ג', הקוטש את הריפות, את גרעיני החיטה וכיוצא בהן בתוך שלו, ובעת שמכה מנדנד חצר חברו עד שיתנדנד כיסוי חבית על פי חבית, הרי זה כמזיק בחיציו, וחייב להרחיק כדי שלא ינדנד, או יבטל מלאכתו שמזקת, ואם יזיק בעת הנדנוד, חייב לשלם, שהרי מכוחו בא הנזק, שהנזק מגיע באופן ישיר מקטישתו, ולא על ידי סיוע של דבר אחר, כרוח וכדומה, כפי שנזכר בהלכה הקודמת. הלכה ד', כל ההרחקות האמורות בפרקים שלמעלה, אם לא החיק וראה חברו ושתק, הרי זה מחל, ואינו יכול לחזור ולהצריכו להרחיק, והוא שיראה ממנו שמחל, כגון שסייע עמו מיד, או שאמר לו לעשות, או שראה הוא שעשה בצידו בלא הרחקה ושתק ולא הקפיד על זה, שכל המחזיק בנזק זכה בו, כמו שבארנו. במה דברים אמורים? בשאר נזקים, חוץ מארבעת מיני נזקים אלו אמורות בפרק זה, שהן העשן וריח בית הכיסא, והאבק וכיוצא בו, ונדנוד הקרקע, שכל אחד מאלו אין לו חזקה, ואפילו שתק הניזק כמה שנים, הרי זה חוזר וקופהו להרחיק, וכן איזה קריאה במקום שצריך מחיצה, כגון בחצר השותפים וכדומה, קופהו לעשות מחיצה בכל עת שירצה כמו שבארנו. ולמה שנו, למה השתנו נזקים אלו משאר הנזקים? לפי שאין דעתו של אדם סובלת נזק מאלו, וחזקתו שאינו מחל, שהזקן הזק קבוע הוא, ואם קנו מידו שמחל בנזקים אלו, כלומר שעשו קניין סודר על המחילה, אינו יכול לחזור בו. הלכה ה', מי שהחזיק לעשות מלאכת דם, מקיס דם או נבלות וכיוצא בהן במקומו, ויבואו העורבים וכיוצא בהן בגלל הדם ויוכלו, ורן מצרין לחברו בקולן וצפצופן או בדם שברגליהם, שהן יושבין על הילנות ומלכלכין פירותיהן, אם היה חברו קבדן או חולה, שצפצוף זה מזיקו או שהפירות שלו נפסדין לו בדם, חייב לבטל אותה מלאכה, או ירחיק עד שלא יבוא הזק מחמתו, שנזק זה דומה לריח בית הכיסא וכיוצא בו שאין לו חזקה. וכן בני מבוי שאינו מפולש או בני חצר, שנעשה אחד מהן אומן ולא מחובו, שרי חזיק, והיו העם נכנסין ויוצאין לקנות ממנו ושתקו שכניו, לא החזיק בדבר זה. הגם שיחזיק לעשות מלאכתו בבית, יכולים למחות בידו שלא למכור שם, ויש להן בכל עת לעכב ולומר, אין אנו יכולים לישן מכל הנכנסין והיוצאין, שזה זה קבוע הוא, כמו הישן והאבק, ובזה, באופן הזה, הורו הגאונים. הלכה וב, מי שהחזיק בנזק שיש לו חזקה, כגון שפתח חלון או העביר רמת המים, או לא הרחיק מה שראוי להרחיק, והרי המחזיק טוען, אתה אמרת לי לעשות, או מחלת לי בפירוש, אחר שראית או הוכר הנזק ושתקת ולא מרחית בי, והניזק אומר, עכשיו הוא שראיתי ולא ידעתי מקודם, או שאמר, כשראיתי מחיתי בך, ואתה אומר, אתה ארחיק או אסתום, ואתה מדחה אותי מיום ליום כדי שתקבע איזה ככה. בכל אלו וכיוצא בהן על הניזק להביא ראיה, מכיוון שחזקת נזקים אלו נקנית לאלתר, המזיק מוחזק, והניזק המערר על החזקה צריך להביא ראיה, ואם לא הביא, יישבע המזיק אסת ויפטר. הלכה הזין אומר הרמב״ם, החזיק בנזק שאין לו חזקה, כגון אשן ובית הכיסא וכיוצא בהן, וטען המזיק שקנה מידו שניזק, על המזיק להביא ראיה שקנו מידו, ואם לא הביא, יישבע הניזק אסת שלא קנו מידו על כך, ויסלק זה הזקו. עד כאן משיר עמי ברמב״ם בספר קניין הלכות שכנים בפרק 11. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות שכנים בפרק 12 ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, האחים או השותפים שבאו לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו, אם הייתה כולה שווה ואין שם מקום טוב ומקום רע, אלא חולקים לפי המידה בלבד, ואמר אחד מהם, תנו לי חלקי מצד זה, כדי שיהיה סמוך לשדה האחרת שלי, ויהיה הכל שדה אחת, ויוכל לאבד את שתי החלקות ביחד, שומעין לו, וקופה אותן על זה, שיקוון בדבר זה מידת סדומי, מידה מגונה, שרי לא יבוא להם כל הפסד מזה. אבל אם היה חלק אחד ממנה טוב, או קרוב לנהר, יתר, או קרוב לדרך, ושמו אותה, העריכו אותה יפה כנגד הרע, כלומר העריכו את השווי של חלקי השונים ביחס לאיכותם, ונמצא שיש חלק יפה באיכותו וקטן בשטחו, לעומת חלקים גרועים באיכותם וגדולים בשטחם, ואמר, תנו לי בשומה שלי מצד זה, כלומר הוא ביקש לקבל את החלק שסמוך לשדה האחרת שלו, אין שומעין לו, אלא נוטל בגורל. שרי יכול כל אחד מהם להעדיף שיפול בחלקו, או החלק היפה הקטן, או החלק הרע הגדול, ואין כאן מידת סדום. אמר, תנו לי חצי מידתה מן הצד הרע בלא שומה, ותלו אתם את החצי הטוב, כדי שחלקי סמוך לשדה שלי, כלומר שהוא מוכן ליטול מהחלק הגרוע של השדה שסמוך לשדהו, ללא שיפחיתו הם מהשטח של החלק הטוב של השדה, הורו מקצת הגאונין ששומעין לו, ולזה דעתי נוטה ובו ראוי לדון, שרי שני הצדדים מרוויחים מכך, ואם מסרבו יש כאן ממידת סדום. הלכה ב', הבכור שחלק עם אחיו בנכסי אביו ומגיע לו חלק כפול בירושה, נוטל שני חלקים שלו כאחד, אפילו אם החלקים אינם שווים, שיש חלקים טובים ורעים, נוטל הבכור את שני חלקיו יחד. אבל היבם שחלק עם אחיו בנכסי האב, נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל, שהמייבם את אשת אחיו שנפטר ללא בנים, הרי הוא יורש את כל נכסי אחיו. אך אינו זכאי ליטול שני החלקים כאחד. אם עלו במקום אחד, עלו לו, ואם עלו לו בשני מקומות, עלו. ואם היו כל החלקים שווים, ייטול היבם את חלקו במקום אחד, משום שקופים על מידת סדום. הלכה ג' ארץ מרובעת שהיה נהר מקיף לה מזרח וצפון, והדרך דרום ומערב, חולקין אותה באלכסון כדי שיגיע לזה נהר ודרך, ולזה נהר ודרך. ואם אמר לאחר שחילקו את השטח באלכסון, תנו לי החצי שמצד זה, שהוא בצד שדי, שומעין לו. כללו של דבר, כל דבר שהוא טוב לזה ואין על חברו בו הפסד כלל, כופין את חברו לעשותו. הלכה ד', אחד מן האחים או מן השותפים שמכר חלקו לאחד, לאדם אחר שאינו מהאחים או מהשותפים, מסלקין אותו הלוקח. כלומר, רשאים לכפות את הקונה לסלק זכותו מהקרקע כשיקבל מהם את שוויה, ונותנים לו שאר האחים או השותפים דמים שנתן והולך, כדי שלא ייכנס זר ביניהן. הלכה ה', ולא עוד, אלא כל המוכר קרקע שלו לאחר, יש לחברו שהוא בצד המצר שלו, ששטחו גובל בשטח שנמכר, ליתן הדמים ללוקח ולסלק אותו. וזה הלוקח הרחוק כאילו הוא שליח של בן המצר לקנות את הקרקע מהמוכר, בין שמחר הוא, בין שמחר שלוחו של בעל הקרקע, בין שמחו בית דין, כגון שמחו לצורך גביית חוב של בעל הקרקע, יש בו דין בן המצר. אפילו היה לוקח תמיד חכמים ושכן וקרוב למוכר, ובן המצר עם הארץ רחוק, בן המצר קודם, ומסלק את הלוקח. ודבר זה משום שנאמר, ועשית הטוב והישר. אמרו חכמים, הועיל והמכר אחד הוא, כלומר המוכר רוצה למכור את שדהו ואין זה משנה למי ימכור, טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בן המצר יותר מן הרחוק, ויוכל לאבד שדותיו בקלות. היו בני המצר רבים, כלומר כמה שדות השייכות לאנשים שונים מקיפות את השדה הנמכרת, כולן זוכין בזו השדה הנמכרת, והיא ביניהם לפי מניינם, כלומר מחלקים אותה ביניהם לפי מספר בני המצר, ונותנים כולן אדמים ללוקח, והוא שבאו כולן פעם אחת. אבל אם קדם אחד מהן וסילק הלוקח, זכה בה לבדו, הועיל והוא בן המצר. וכן אם באו מקצתן ומקצתן במדינה אחרת, מסלקין אותו אלו העומדים כאן בלבד וילאם. וכן המוכר לאחד מבני המצר או לאחד מן השותפים שלו במסע ומתן, שותפו בענייני מסחר, אף על פי שאינו שותפו בקרקע, זכה בה. מפני שהטוב והישר שאדם יעשה עסקים עם השותף שלו, ואין שאר השותפים או שאר בני המצר נוטלין עמו. הלכה ו' המוכר כל נכסיו לאחד, אין בעל המצר של שדה אחת מהן מסלק את הלוקח מאותה השדה, שרי היא ואחרות קנה כאחד, משום שנוח למוכר למכור כל נכסיו לאדם אחד, ולכן לא תקנו במקרה זה דין בן המצר. וכן המוכר לבעלים הראשונים, משום שבהחזרת הקרקע לבעלי הראשונים יש משום עשיית הישר והטוב יותר מאשר מכירתו לבן המצר, שרי מחזיר את הקרקע למי שנאלץ למכור אותה. או הלוקח מן הגוי, אין בו דין בן המצר, משום שבוודאי עדיף לאדם בן מצר יהודי מאשר בן מצר גוי. הלכה זין, המוכר לגוי, כלומר מוכר לגוי שדה הסמוכה לשדות של ישראל, משמתין אותו, מנדים אותו, עד שיקבל כל אונס שיבוא מן הגוי, עד שינהוג הגוי עם בן המצר הזה שלו כדיני ישראל בכל. ואם הנסו בדבר שלא כדין ישראל, שנוגד את דיני ישראל, אגם שבדיני הגויים פטור, משלם המוכר. וכתב השולחן ערוך שאם הגיע לבן המצר עזק, מחמת שכנותו של הגוי בחיי המוכר, ומת המוכר, מחייבים את בנו לשלם מתוך ירושת אביו. אך אם הרע עזק לאחר מות המוכר, יש מי שאומר שאין בנו חייב לשלם. הלכה ח', הסחירות, אין בה משום דין בן המצר. כלומר, אם בעל השדה חפץ להשכירה לאחר, אין בן המצר יכול לדרוש מהסוחר שיסלק עצמו מהסחירות והוא יזכרנה במקומו. וכל שכן שאדם שמחזיק בנכס כסוחר, אינו יכול לדרוש דין קדימות מחמת שהוא בן המצר. ויש מפרשים שאדם שיזכיר נכס לאדם אחר וכעת רוצה למכור את הנכס לסוחר עצמו, אין בן המצר יכול לעכבו. הלכה ט', הממשכן מקום נתנו לבעל חובו כמשכון ואחר כך מחרו לזה שהוא ממושכן בידו, אין בו משום דין בן המצר, משום שלבעל המשכון יש זיקה ישירה יותר לנכס מאשר לבן המצר. וכן המוכר מקום רחוק כדי לגאול מקום קרוב, כלומר הוא מוכר שדה שרחוקה ממקום מגוריו או משאר שדותיו כדי לקנות בדמיה שדה סמוכה, או שמחר רע כדי לגאול יפה בדמיו, או שמחר כדי ליתן מנת המלך, לתת את המס הניתן למלך, או שמחר לקבורה, לצורכי קבורה של אחד מבני משפחתו, או שמחרו למזון האישה או הבנות, שחייב לתת להם מזונות, אין באחד מאלו דין בין המצר, אלא זכה לוקח. הלכה י', ולמה אין בהן דין בין המצר? שכל אלו תרודין הן למכור, ומפני צורך גדול מוכרין, ואם תאמר יש בהן דין בין המצר, לא ימצאו לוקח, שהרי הוא אומר למה אתרח ואקח ויבוא זה ויסלק אותי? ואין הבעלים יכולים להמתין עד שיביא בעל המצר מעות ויקנה. הלכה י' א', הרי שטען הלוקח ואמר מפני המס וכיוצא בו מכר לי המוכר, ובעל המצר אומר שקר אתה טוען לבטל זכותי, על בעל המצר להביא ראיה, ואחר כך יוציא מיד הלוקח, ואם לא הביא, ישבע הלוקח הסת. הלכה י' ב', אפילו היה שם בדבר ספק, כשהקונה טוען של המצרן אין זכות לסלקו מפני שאינו בעל הקרקע, אין הלוקח מסתלק אלא בראיה ברורה שמביא בעל המצר. לפיכך, אם טען הלוקח ואמר לו, גזלן אתה לשדה זו, או עריס אתה, אדם שקיבל את השדה לאבד אותה תמורת אחוז מסוים מן היבול, או סוחר או ממשכן, צריך בעל המצר להביא ראיה שהוא בעל המצר, ושקרקע זו בחזקתו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' ג', המוכר ליתומים קטנים, אין בו דין בעל המצר, אין בן המצר יכול לעכב את היתומים מלקנות. הטוב והישר שעושים חסד עם אלו יותר מבעל המצר. הלכה י' וכן המוכר לאישה אין בו דין בעל המצר, מפני שאין דרכה לתרוח תמיד ולקנות, הועיל ולקחה, חסד הוא שתעמוד הקרקע בידה. הלכה ט"ו, מחר לטומטום, מי שאיברי המין שלו מכוסים ואין עיקר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינס, מי שיש לו איברי זכר ונקבה ולא הכריעו חכמים עם דינו כזכר או כנקבה, אין בעל המצר יכול לסלקן, מפני שאין ספק אישה. הלכה ט"ז, הייתה הקרקע של אחד והבניין או האילנות שבאותה קרקע של אחד, אם יש לבעל הבניין או לבעל האילנות זכות בקרקע, כגון הקונה שלושה אילנות, כל אחד מהן בן מצר של חברו. לפיכך, אם אחר אחד מהן חלקו, חברו מסלק הלוקח. אבל אם אין לבעל האילנות או לבעל הבניין כלום בקרקע, אלא כל זמן שירצה אומר לו עקור אילניך או הרוס בנייניך, ומחר בעל השדה, זכה הלוקח, ואין בעל האילנות או בעל הבניין מסלק אותו. ואם מחר בעל האילן או בעל הבניין, הרי בעל הקרקע מסלק אותו. הלכה י' ז' אומר הרמב״ם, היה מפסיק בינו ובין מצר חברו רכב של תקלים, כלומר שורת תקלים רצופה, או בניין גבוה וחזק, או גומה וכיוצא בהן, רואים, אם יכול להכניס אפילו תלם אחד בתוך הדבר המפסיק, עד שיתערבו שתי השדות, כלומר אם יש קרקע פנויה שמחברת בין השדות בשיעור רוחב תלם אחד, הרי זה בין המצר שלו, הוא מסלק הלוקח, ואם לאו, אינו מסלק הלוקח. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מספר קניין מלכות שכנים, בזכות לימוד הרמב״ם, יצא מן המצר אל המרחב, לגאולה האמיתית והשמה, דמשיח צדקנו שיבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוני נמורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.